אנחנו עכשיו נדבר על מגילת אסתר. מתאים? צריך להסביר את מגילת אסתר מכיוון ש זה סיפור נורא מוזר. ויש להבין בו רובד על גבי רובד. פשט, דרש, אולי גם את הסוד של המגילה. כי כל התנ"ך זה סודות. אבל לפני הסודות יש דרשות של חכמים. לפני הדרשות של חכמים יש את הפשט. הבעיה בסיפור של מגילת אסתר, שגם הפשט הוא לא כך ברור. ואני אתן לכם דוגמה לשאלות על הפשט. למשל, יש כאן משהו מאוד מוזר. בתחילת המגילה מתואר מלך שעושה משתה במשך חצי שנה. כידוע לכם, 180 יום זה חצי שנה. ובמלות ימי המשתה הוא עושה עוד משתה. המשתה של חצי שנה הוא לאנשים חשובים שמוגדרים בהגדרה הבאה, שרה ועבדיו, הפרטמים, שרי המדינות. אחרי שהוא גומר את המשתה הגדול חצי שנה, הוא עושה עוד משתה שבעה ימים. למי? כתוב, ובמלות הימים האלה הוא עשה משתה לכל העם הנמצאים בשושן. מגדול ועד קטון, משתי שבעה ימים. זה ככה מצלצל לי כזה, כאילו שבהתחלה הוא עושה משתה לכל מיני אנשים חשובים, שרי המדינות. ואחרי שהם הולכים הביתה, אחרי חצי שנה, אז הוא עושה משתה לעם חשב בשושן. כי חצי שנה, אתם יודעים איזה, מי שמכיר, מי שגר בירושלים, יודע שכשיש כל מיני נכבדים שמגיעים לירושלים, סוגרים כבישים, שגעים את האנשים. אז אחרי שחצי שנה שיגעו שם את האנשים, אז הוא אומר, ובטח הם גם היו, עבדו שם קשה בשביל כל המשתה הזה. אז הוא אומר, יאללה, עכשיו חפלה, שבעה ימים. ולמי? לכל העם. למי? למי גדול ועד קטן. איפה? בחצר גינת ביתן המלך. ואז זה נשמע כאילו שהמלך הוא מאוד מאוד חופשי עם העם, מאוד מתרועע עם האנשים, מה שנקרא מלך שהולך בשוק. מצד שני, בהמשך הסיפור מסופר לנו תיאור מאוד 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 מבהיל, מאוד מפחיד ומאוד מוזר, שכאשר מרדכי יבקש מאסתר לפעול אצל המלך על מנת לבטל את התוכנית של ההשמדה, אז היא מתחילה להתנצל והיא אומרת מה? כל עובדי המלך ועם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אשר לא ייקרא אחת דתו להמית. כלומר, המלך נמצא במקום מסוגר, ומי שיבוא אפילו רק אל החצר הפנימית בלי שהוא הוזמן דתו להמית. ואני אחת הנשים שלו. לא אנחנו יודעים, אסתר הייתה האישה שלו, אחת הנשים שלו. בכל מקרה, יש לה סטטוס של אשת המלך. ואפילו היא אומרת, אני לא נקראתי לבוא אל המלך, זה 30 יום. זאת אומרת, זה יהיה מסובך, היא אומרת, לעשות דבר כזה, כי המלך מאוד מאוד מסוגר. אז איך יכול להיות, מה קרה שם? שבתחילת המגילה, המלך היה מאוד חופשי עם העמך, ופתאום הוא מאוד מסוגר. עוד שאלה, בפשט. עוד שאלה שקשורה לזה, זה האם המלך הוא כזה טמבל, שהרי המן בא אליו עם תוכנית, והוא נתן לו את טבעת המלך, זה בעצם איזשהו אישור שהוא יכול לזרוע עם התוכנית שלו. אחר כך, כשאסתר אומרת לו, במשתה השני, מה שאלתך? אז היא אומרת לו, נמכרנו אני ועמי להשמיד. ואומר המלך אחשוורוש, אומר אסתר המלכה, מי הוא זה? ואיזה הוא? אשר מלאו ליבו לעשות כן. מה אתה כאילו, הגיבור, הוא סנילי, הוא לא יודע מה נסגר איתו. כמה זמן עבר מאז שאמן דיבר איתו, ועד שאסתר דיברה איתו על זה? כמה זמן עבר? פחות משבועיים. שהרי כתוב כאן, זאת אפשרות טובה, כי זה, כי שותים פה המון יין, כל המגילה שותים יין. אבל בכל זאת המלך, תראו, כתוב כאן ככה, בחודש הראשון הוא חודש ניסן, בשנת 12 למלך אשוורוש הפיל פור לפני המן. כלומר, איש הפור, היה כזה מקצוע שם, הפיל פור לפני המן. מתי נעשה טקס הפלת הפור? בשנת 12, בחודש הראשון. אז בוא נגיד, בחודש הראשון זה ראש חודש ראשון. זאת אומרת, באלף ניסן, בשנת 12 למלך אשוורוש, הוא מפיל פור. ומתי היה המשתה של אסתר, המשתה השני? כתוב, רק רגע, ביום השלישי של הצום, כן, כתוב המשרתים, החשדרפני המלך, הם שולחים את האגרות של ההשמדה בי"ג באדר בניסן. זאת אומרת, עברו כשבועיים מאז הפלת הפור עד שהגזירה יצאה, ומיד אסתר עושה שלושה ימים. אז אולי זה היה י"ג י"ד ט"ו, אולי י"ד ט"ו ט"ז, אי אפשר מצד פשט לדעת מתי בדיוק התחילו השלושה ימים האלה, אבל זה התחיל מיד. ביום השלישי היא נכנסת למשתאות שלה, המשתה הראשון והמשתה השני. אז מדובר סך הכל בכשבועיים מאז שהוא הפיל את הפור. ומן הסתם בין הפלת הפור לבין שליחת האגרות, הוא דיבר עם מלך אשוורוש וכל העסקה שהוא עשה איתו. אז מדובר באיזה שבוע וחצי. לפני שבוע וחצי אתה שלחת את המן עם התוכנית של ההשמדה, ועכשיו אתה שואל מי הוא זה ואיזו השמלו ליבו לעשות כן? גם אם זה סיפור שבא לצחוק על אחשוורוש, סיפור צריך להיות טוב. אי אפשר לספר סיפור כל כך לא הגיוני. מלך משוחרר עם העם שהופך להיות מלך מפוחד. שלא יודע בין ימינו לשמאלו. כן? סיפור צריך להיות טוב. בוא נשאל עוד שאלות. קודם קודם כל תודו ששני הפרקים הראשונים של המגילה הם מאוד מוזרים. מה שמוזר בהם זה קודם כל משתה חצי שנה. זה דבר מטורף. יש הרבה מקומות בעולם ששותים הרבה משקאות חריפים בכמות גדולה. תמיד אני כאילו כל כך מצטער שאין לי את היכולת הזאת. יש אנשים שאוכלים לשתות משקאות חריפים שיש בהם 40% אלכוהול, כמו וודקה, ערק, וויסקי, באופן חופשי. והבטן שלהם מחזיקה מעמד ככה הרבה זמן עד שככה מרגישים אותה והם נהנים מזה. ואני שותה באמת כוסית של משקה כזה, מהסוג האלה, ותתחלחל הבטני מאוד, ואני באמת לא יודע איפה לשים את עצמי. מצד אחד אני תוך שנייה נהיה שיקור, מצד שני אני כל כך לא נהנה מזה, ואני אומר עצמי מתי אני, באמת זה בשבילי הנאה, אבל לא, לא הולך לי, כאילו, לא, אני פעמיים, אני שותה המון פורימים, מאז שאני נער, אני שותה פורים, רק בפורים, אבל זה צריך, או שצריך להיוולד עם זה, צריך להיות, לא יודע למה יש אנשים שזה זורם להם, אבל במגילה זה מוגזם, שותים פה יין כל הזמן, קודם כל חצי שנה משתה, אחר כך עוד 7 ימים משתה, ואחר כך בכל חור שאפשר כתוב ששותים. יש את הגזרה, והמלך והמן ישבו לשתות. יש כאן שמחה, שותים. שותים פה משתה יום הראשון, משתה יום השני. קצת מוטרף פה הנושא של היין. זה עובדה מוזרה על המגילה הזאת. ובכלל, משהו מאוד מוזר, מה שגם מוזר, זה שמלך, זה סיפור מוזר. מלך שהוא מלך על אימפריה, ואתם יודעים, האימפריה הפרסית זה לא איזה אגדה של המגילה, שאנחנו לא יודעים עליה כלום. כל מי שלומד היסטוריה, לא מהתנך, תלמדו היסטוריה מעולם החול, יודע שיש את ה... קוראים לזה בעולם המחקר האוניברסיטאי, קוראים לזה הממלכה האחמטית. אחמטה, זו הייתה העיר שבה התחילו למלוך הפרסית. ויש שם, זה ממלכה של איזה 200 שנים, והרבה גינונים שיש פה במגילה, הם באמת נכונים. גם המחקר ההיסטורי, שכאילו לא מתייחס למגילה עכשיו כמקור היסטורי, הוא מעיד, יש ממלכה כזאת. היה מלכות הפרסית, והיא הייתה המלכות הכי גדולה בשעתה. היא הייתה אימפריה ענקית. בתוך האימפריה הענקית הזאת, יש מלך שעושה משתה, אוקיי. ובתוך המשתה הזה, יש את העניין של להראות את העמים והשרים, את יופייה של המלכה. כאילו, אוקיי, זה עוד בסדר, זה עוד יכול להיות. אבל אחר כך, שהיא לא רוצה לבוא, המלך מאוד מבואס, והוא בעצם מגרש אותה להיות מלכה. כן? לא כתוב שהוא הרג אותה, כתוב שהוא מלכותה את הנמלך לראותה הטובה ממנה. ואז ואז מה עושים? פתאום המלך מתעורר, מה קורה לו? המלך עצוב, למה הוא עצוב? כי אין לו אישה. מה עושים? מה הפתרון? איך מביאים לו אישה אחרת? תחרות מלכת היופי. כלומר, יש כאן בעצם תיעוד של תחרות מלכת היופי, אבל בצורה שזה מאוד מגוחך. נקבצות, בתולות, מכל זה, ויש כאן תיאור מאוד, מאוד מיני, שכל אחת מהנערות היא צריכה לעבור הכשרה. ההכשרה לוקחת שנה שלמה, כי היא צריכה קודם כל, הגוף שלה צריך לעבור טיפול 10,000. טיפול, זאת אומרת, היום יש מכוני יופי, ויש, איך קוראים לזה, יש כל מיני כאלה, אני רואה פרסומים על כל צד ושל. אז מדע יופי. יש כזה מושג היום. אז כתוב כאן שחצי שנה היא צריכה לשהות באמבטיה של שמן המור. וחצי שנה בעוד משהו מסוג אחר. ואחרי ששישה חודשים בשמן המור, שישה חודשים בבשמים, ואחרי כל הסיפור הזה, אז היא מגיעה ללילה אחד אל המלך. בערב היא באה, ובבוקר היא שווה. זו תחרות ארוכה, זה לא תחרות של שעתיים. זו תחרות של תקופה ארוכה שבה כל לילה המלך מבלה עם אחת הנערות. ובבוקר הנערה לאן הולכת? בית הנשים השני. יש את הנערות שנמצאות לפני, ואת הנערות שנמצאות אחרי. מחכים לתוצאות. ובכל מקרה הם יישארו שמה. זאת אומרת ש... זה מה שכתוב, זה לא סיפורים. זה כתוב פה, זה הסיפור פה. ובסוף אסתר נבחרת. אז זה תיאור הזוי. זה תיאור גם מאוד מאוד לא מתאים לתנ"ך. פעם אמר מישהו שאם הם מביאים לאדם דתי מאוד את מגילת אסתר, והוא לא היה מכיר את המגילה. כאילו, נגיד, אדם דתי מאוד שלא מכיר את המגילה. והוא היה מתחיל לקרוא אותה. אז הוא היה מבקש להוציא את הספר הזה מהבית. כי זה לא ספר שמתאים להכניס אותו לבית. אז לא רק שהכניסו את זה לבית, אלא הכניסו את זה לתנ"ך. לא רק שהכניסו את זה לתנ"ך, אלא שאין לנו שום ספר מהנביאים כתובים שנכתב כמו ספר תורה, חוץ מהספר הזה, שאדם דתי שלא היה מכיר אותו, לא היה מכניס אותו הביתה. והרי אתם יודעים, יש לנו רק חמישה חומשי תורה. מה סופר סתם כותב? חמישה חומשי תורה, תפילין, מזוזות, ו... מגילת אסתר. כי זה המגילה היחידה שיש חיוב, ברור, לקרוא, תוך מגילה, כשרה. זה, דווקא הסיפור הזה. זה ממש פלא. אבל זה לא, מה שמעתי עכשיו זה לא שאלה על המגילה, זה שאלה על ההלכה. ועל התנ"ך בכלל, אבל אני עכשיו מתמקד בסיפור. מה? זה
שיר השירים בעתיק,
לא? יכולה. אבל מילא שיר השירים אומרים לך, טוב, זה בעצם משל וזה. לא, אגיד לך, לא, אני חולק עליך, אורי דנינו לחלוטין. אהבה בין איש לאישה זה לא דבר שלילי, זה דבר נפלא, זה דבר נהדר. ואני מברך אותך שתזכו לאהבה גדולה, כמו אהבה של שיר השירים. אבל לא בערך אף אחד מכם שתהיו כמו אחשוורוש, עם זה. יש אהבה, ויש מתירנות מינית עד לכדי פריצות מינית, כמו שמתוארת בתחילת המגילה.
יש בכל התנ"ך, מה לעשות, גם למלאכים הכי גדולים שנפלו בזה.
לא, אבל אין תיאור כזה. זה שדוד המלך חטא, אנחנו יודעים שיש חטא, ויש תשובה, ויש תיקון, בסדר? פה מתואר, לא, מה ש... אני לא כועס על אחשוורוש. אני יודע שיהיו מלאכים כאלה. אני שואל, איזה מין סיפור שהתנ"ך מכניס אותו, מה היחס אליו? שיר השירים זה דבר קדוש, כי סיפור של אהבה. מה יש, אהבה? אהבה זה, אהבה זה נפלא. אהבה. יש, אין לך מצווה לאהוב את אשתך. פה זה תחרות מכת היופי, אין כזה מצווה, אין כזה עניין. זה לא טוב, זה לא יפה. כן? ויש עוד כל מיני שעות מוזרות, קטנות כאלה, אני אתקטן איתכם. תגידו, מה זה הסיפור הזה על מרדכי יושב בשער המלך? מה הוא עושה שם כאילו? מה זה לשבת בשער המלך? כי אני זוכר שהיה לי מגילת אסתר עם ציורים, וראו את מרדכי יושב, אני לא כך גמיש, אבל שם הוא היה מאוד גמיש. הוא יושב ככה בישיבה ככה, ישיבה מזרחית, מה שנקרא, והוא, כמובן, ציור של מרדכי כאיש שיושב ולומד תורה. מה הוא יושב ולומד תורה בשער המלך? והוא שומע את בגתן ותרש, שרבים, הם רוצים להרוג את אחשוורוש. אז כאילו, קודם כל, איזה מתנגשים גרועים הם ש... כאילו... לא היו מקבלים אותם, לא היו מקבלים אותם למוסד. כאילו, מה?
אולי גם הם שתו, אבל.
עכשיו, מה?
אולי גם הם שתו.
כן, כל המגילה נראית לי זה. עכשיו, מה הוא עושה בשער המלך? מה אתה עושה שם? ואם הגענו לקטע הזה, אז לא, אין לנו שום הסבר מה קורה בינו לבין המן. גם בכלל זה מוזר שהחשברוש מחליט לגדל את המן מעל כל השרים. הרי אם יש מלך ויש שרים, מה זה לעשות שר שהוא מעל השרים? יש כאן כל מיני עודות לא ברורות. גם יש עוד דבר מאוד מצחיק, אבל זה באמת ממש צחוק על המן. כשהחשברוש אומר, שואל את המן, תגיד לי המן, מה נעשה לאיש שהמלך חפץ בעיקרו? המן אומר בליבו, זה בטח אני. עכשיו תראו לכם שעכשיו נגיד שביבי נתניהו בא אליכם, אומר לכם, איך אני אצ'פר חבר טוב שלי, ואתם החבר של ביבי? ואתם חושבים שביבי נדבר עליכם. אז מה אתם תגידו? מה בא לך מלך? מה אתה תגיד? אתה תגיד, איש שהמלך חפץ בעיקרו, שייתן לו דירה יפה, רכב טוב, שייתן לו שטח אדמה, נדלן, למשל, או לא יודע, כל מיני דברים כאלה. לא, מה אני רוצה? איש המלך חפץ בעיקרו, ילבש את המלבוש של המלך, יתחפש למלך, ירכב על סוס של המלך, וכולם ימחאו כפיים ברחוב. מה, הוא ילד קטן? אתה רוצה ללבש לבוש של המלך? אני יודע שיש אנשים שקונים בהרבה כסף, יכול להיות שיש גם חלק מכם כאלה, אני לא מזלזל בזה, כי גם אחד הילדים שלי ביקש ממני, שקונים חליפות ספורט של שחקנים ידועים, מאתלטיקו, נגיד קונים את המספר של חולצה עם המספר של מסי, יש דבר כזה, נכון? אני לא מזלזל בזה, כי זה, בכל זאת, זה משחק של ילדים, מקסימום, נגיד אם יש פה מישהו שקנה כזה דבר, אז עכשיו אתה קונה כזה כי אתה עדיין נער, אבל נגיד אחרי שתהיה נשוי ותהיה אבא, אתה לא תבקש חולצה של, בזמני זה היה מיקי ברקוביץ', כן? מי מזה? מה? מיקי ברקוביץ', לא יודעים מי זה מיקי ברקוביץ'. מיקי ברקוביץ' היה שחקן כדורסל במכבי תל אביב, כשהייתי, בזמן שאני ראיתי במכבי תל אביב, זאת אומרת, בשנות ה-80. הוא עוד אפורסל, הוא כתב ספר, הוא היה איש טוב. היום הוא בערך בן 70, אני חושב.
זה לא ההורים ישראל על המפה?
זה טל ברודי. הם חברים, הם היו ביחד. אנחנו על המפה, ואנחנו נשאר על המפה. לא רק בכדורסל. אוקיי? זה קצת מוזר שאמן מבקש להיות מלך לשעה אחת. זה אפילו קצת מגוחך. אז כולם נראים לנו טמבלים פה. אבל סיפור חייב להיות, אמרתי, חייב להיות הגיוני. כי בינתיים זה נשמע כמו איזה מין אגדה. גם אם זה אגדה, אגדה צריכה להיות אחרת. עד כאן שאלנו כל מיני שאלות. עכשיו, בואו ננסה לספר את הסיפור בצורה טיפה טיפה יותר מעמיקה. לא מעמיקה מאוד, אבל קצת יותר בוגר, כאילו בואו נספר את הסיפור של המגילה קצת יותר בוגר, בצורה יותר בוגרת, כאילו. עכשיו נמיד את הדבר הבא. נתחיל מהעובדה הבאה. מרדכי יושב בשער המלך. המושג יושב בשער המלך, אין פירושו איזה קבצן שאני לא יודע מה הוא עושה, במקרה הוא בחר לשבת שם. שער המלך בתנ״ך, זה לא ספק, זה בית המשפט. נודע בשערים בעלה, בשבטו עם זקני ארץ. שכתוב לנו בתורה, וכתבת על מזוזות ביתך ובשעריך. בשעריך זה בית הדין, שער העיר. ובועז עלה השער, אומרת מגילת רות, ושם הוא מנהל את העסקה הזאת של, של, של עירות וכל זה. ולוט יושב בשער העיר, הוא שופט. זה גם קשור למושג שער, כי בערים העתיקות של התנ״ך, שער העיר ממש הפיזי, היה גם מקום שבו היו מוסדות שלטוניים, כמו קריית הממשלה, כן? לכן, מרדכי יושב בשער המלך, פירושו שמרדכי, בלשוננו היום, הוא פקיד בכיר בשלטון. לא משנה אם הוא שופט בית המשפט העליון, או משהו כאין זה. עכשיו נבין עוד משהו. שכתוב על המן וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים משתחווים לאמן כי כן ציווה לו המלך ומרדכי לא יחב ולא ישתחווה. לא מדובר שכל עבדי המלך, כל עבדי המלך, אל תחשבו עכשיו על כל המנקים והעובדים של המשק שעכשיו איזה עובדת ניקיון, רואה את אמן, אז היא עובדת ומשתחווה לאמן. כי עובדת ניקיון זה לא כל כך חשוב, משתחווה לאמן, לא משתחווה לאמן. כל עבדי המלך, הכוונה היא כל השרים. זאת אומרת, שר החינוך, זה לא היה ככה פעם, כן? בצורך העניין, שר הכלכלה ושר הצבא ושר הזה, כולם משתחווים לאמן. ומרדכי, שהוא גם שר, לא יכרע ולא ישתחווה. זה כבר נהיה משהו יותר רציני. כן? ואז הוא מביא אותנו לשאלה, אז מה פתאום יש איזושהי דמות אחת שאותה מגדל למלך מעל כל השרים? מה זה הדמות הזאת? יש או המלך או השרים, אבל מה זה מישהו שהוא באמצע, שהוא לא המלך, אבל הוא מעל המלך, הוא מעל כל השרים. הפתרון לדבר הזה נמצא בקטע שלפני כן. לפני שכתוב, אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן. אחר איזה דברים גידל המלך אחשוורוש את המן? התשובה היא, אחר שיבוקש הדבר שיש בגיטן ותרש סריסי המלך, שומרי הסף, שהם ביקשו לשלוח יד המלך אחשוורוש. איך שלחו יד במלאכים בעולם העתיק? איך? כמו שחושדים שפוטין עשה לנבלי. אתם לא שומעים חדשות. מרעילים. לכן אחד התפקידים החשובים במקרא זה שר המשקים. שר המשקים זה לא... שר המשקים זה לא איזה ברמן. שר המשקים זה נאמן המלך שנותן לו את המשקה. ואם הוא לא נאמן המלך, הוא יכול להרעיל. כן? אז מה שקרה, זה שהתברר ששניים משומרי הסף, שאמורים להיות אנשים מאוד נאמנים למלך, הם ביקשו לשלוח יד במלך, להרעיל אותו. עכשיו, מה זה אומר? השניים האלה הם אנשים פשוטים, הם שניים משומרי הסף. הם לא שרים. הם לא איזה משהו גדול. אבל מה, כנראה שזה לא הם, אלא הם, מה שנקרא, זה כמו למשל שעובד של המוסד עושה איזשהו, הולך, לא יודע, להתנקש באיזשהו מישהו. זה לא העובד של המוסד, העובד של המוסד אין לו שום משהו אישי נגדו, וזה לא העובד של המוסד, אלא מי זה? זה מדינת ישראל, שומעת מאחוריו. אז אם שניים משומרי הסף ביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש ונודע הדבר, ונתגלו, אז המלך עושה אחד ועוד אחד. זאת אומרת, יש איזשהו כוח מסוים שבעצם מבקש את ראשי. עכשיו, צריך להיות מובן מה קורה פה. מה שקורה, זה שהמלך שלפני כן היה מאוד 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 חשוף לציבור הרחב, אחרי שהוא הבין, לצערי זה מה שקרה בעקבות, לצערי הגדול מאוד, אחרי רצח רבין, התחיל דבר, עד רצח רבין, ראשי ממשלה היו מסתובבים חופשי. נגיד היה מגיע ראש ממשלה לביקור, והיה מגיע עם שומרי ראש. זהו, היה הכל, מגיעים שומרי ראש, הולכים לידו, הוא היה הולך ברחובות, מקומות, כינוסים, הכל. מה זה רצח רבין? זה אופרציה שלמה, יש זה, מחגים, מכניסים ככה וזה. זה סיוט גם לראש הממשלה, וגם לציבור, גם מערכת ענקית של שמירה. אז מה שקרה אחרי שאחשוורוש גילה את זה, הוא הבין שהוא כבר לא יכול להתערות בציבור. הוא חייב בעצם להיכנס חדר לפנים מחדר. ואם אתה צריך להיכנס חדר לפנים מחדר, אז אתה בעצם מנוטרל. זה לא כמו היום שיש לך זום וסמארטפון, ואתה יכול להיות פה ולהיות בחוץ, וזה אותו דבר. אם אתה מתכנס, אז אתה רחוק מהעין ורחוק מהלב. אבל אתה צריך את האיש שלך בחוץ. אתה צריך במילים אחרות כפיל. זה כמו היה את המלחמה, מלחמת המפרץ, שהייתה בדיוק בערך בשנת לידתכם, או שלפניכם, 1990. בעצם מה פתאום אתם? 10 שנים לפני שלפניכם. סליחה, טעיתי ב... אז מלחמת המפרץ, אז היה שם את סדאם חוסיין, נשיא עיראק, והיה לו, היו אנשים כפילים, שהיו נראים כמוהו, כדי שאם... כדי, הם היו יותר בחוץ, ואם, לא יודע, היה כפילים שלו. היה מרוץ למצוא אותו. בקיצור, המן הוא סוג של כפיל. בעצם, מה שבעצם המלך עשה, אחשוורוש, הוא איתר אדם, המן, שהוא ראה אותו כאדם שיכול להיות נאמן לו, נתן לו מין סמכויות של מלך, בעצם אחשוורוש הפך להיות קצת לא מעורב. כן, הוא לא אמר ביי ביי ואני הולך, זה נדיר שמנהיג יגיד דבר כזה, אלא הוא אמר אני מלך, אבל בפועל אתה מלך. זה כאילו קצת, הוא קצת שחרר את ההנהגה, ובעצם יש כאן מלך שמאחורי מלך. אחשוורוש מסר את מלכותו לאמן. המצווה של המלך שהשרים השתחוו לאמן, משמעותה היא שהשרים כפופים למלך אחשוורוש ועל דרך אמן. עכשיו מובן דבר אחד. מובן ש מה שמובן פה שכאשר אחשוורוש, שכאשר מרדכי לא קורא ולא משתחווה לאמן, זה מתחיל להיות מה שנקרא מאבק בין גדולים. כלומר, אפשר להגיד סגן ראש הממשלה, סגן המלך, שהוא סוג של מלך, באיזשהו עימות סמוי עם אחד השרים הבכירים, עם מרדכי. זה כבר משהו יותר זה משהו יותר יותר אמיתי, יותר משהו בפוליטיקה, בצמרת הפוליטיקה. ואז אמן בעצם מנסה בסך הכל להתפטר ממרדכי. משום שאמן תאב לשלטון, כמו שנראה בהמשך, והוא הגיע לשיא האולימפוס, הוא המקום הכי טוב, ומי שבעצם מפריע לו זה מרדכי, בגלל, לא סתם איזה יהודי כמו שאמרנו, הוא שר, שר בכיר, אולי הוא מספר שתיים אחריו, והוא לא מקבל את ה... עכשיו מה שלא ברור לנו זה למה מרדכי לא קורא, הוא משתחווה לאמן. הרי הקריאה וההשתחוויה לאמן זה בעצם קבלת השרה של אמן. זה גם הייתה מצוות המלך. למה מרדכי מתעקש לא לקרוא להשתחוות לאמן? לא מסופר לנו כאן. אבל מה כן מסופר לנו? שיש אמן מתייעץ עם אנשים. והם אומרים לו, זאת אומרת, זה מופיע ככה. יש כאן אנשים שנקראים עבדי המלך, אנשים אחרים, והם שואלים את מרדכי, למה אתה לא קורא משתחווה? והם אומרים לו את זה יום יום, והוא כאילו לא עונה להם. ואחרי זה בדרך עקיפה, כנראה אחרי שניסו להוציא ממרדכי את הסיבה, אז הוא אמר להם, הגיד להם אשר הוא יהודי. מרדכי אמר לעבדי המלך, מה שנקרא חפרו לו, יום יום, למה אתה, מה ההקשנות שלך? אז הוא אמר להם, אני יהודי. אין הסבר, אז מה יהודי לא יכול לקבל מרותו של שר, בכיר, אחר. אבל יגיד להם שהוא יהודי, זהו. That's all. מילה אחת. ואז, הם, החופרים האלה, הם מתברר שהם ממש, ממש רשעים. כי, ויגידו לאמן, לראות יעמדו דברי מרדכי. זאת אומרת, אמן אולי לא תמיד שם לב, והם אלה שיפנו את המבט של אמן לסיפור הזה. ואז אמן רואה את העקשנות של מרדכי, ומתמלא כעס, ואז, זה פסוק מאוד מוזר, תנסו להסביר לי אותו. כתוב, ויבז בעיניו לשלוח יד מרדכי לבדו. היה בזוי בעיניו, להתפטר עם מרדכי. מה זה בזוי בעיניו? כאילו, היה נראה לו קטנוני מדי להתעסק עם מרדכי. למה? כי הגידו את עם מרדכי, ובקש שמן להשמיד את כל היהודים. זה פסוק, צריך להבין אותו. היה בזוי בעיניו, להתמודד עם מרדכי, ולכן אמר, וואלה, זאת הזדמנות להיפטר מכל היהודים, בסך הכל מרדכי הוא חלק מהסיפור של היהודים. נשמור את זה שנייה אחת בצד, כי פה מתגלה משהו ממש מוזר. מה אתה רוצה עכשיו מכל היהודים? ומה זאת אומרת בזוי בעיניך? אבל עכשיו אנחנו מבינים שיש כאן איזשהו מאבק שנמצא מתחת לאף של המלך אחשוורוש, כלומר מאבק בין שני שרים בכירים מאוד, מרדכי שיושב בשער המלך, והוא מעין השופט העליון. שכחתי להגיד לכם, שזה שמרדכי מגלה את ניסיון ההתנגשות, זה לא כמו שמקודם תיארנו שהוא יושב ושומעת המדברים. זאת אחת הפרשיות שמרדכי בתוקף תפקידו חשף. כן? אחר כך תבינו בהמשך שכתוב, שכשהמלך לא ישן, אז הוא מבקש את ספר הזיכרונות. אז זה ספר הזיכרונות. זיכרונות מהטיול השנתי בכיתה ח'. לא. ספר הזיכרונות, המילה זיכרון בתנ"ך זה משפט. הוא בעצם קורא את ספר המשפטים. נגיע לשם, נסביר למה הוא קורא שם פתאום את זה. אבל בעצם מרדכי חשף פרשיית ריגול, קרא לה, וזה מה ש... זה בעצם... זה מה שכתוב, ויוודע הדבר למרדכי. לא, נעצור פה. אז נמשיך את זה בעזרת השם, נראה מתי. אבל הגענו לזה שהסיפור הוא מתחיל את סיפור רציני. אם נסכם מה שאמרנו עכשיו, העלינו מספר תמיות על הרצינות של הסיפור הזה. היה נראה לנו סיפור לא ברור מבחינת ההתרחשות שלו. עכשיו, כשהבנו פתאום שמדובר כאן במשהו יותר רציני, אז אנחנו צריכים להבין מה בדיוק קורה בהמשך. תזכרו את הפסוק המסתורי, שבו המן בזוי בעיניו להכשיל ולשים רגל למרדכי, כי פתאום הוא מבין שהוא יהודי, והוא רוצה לעשות משהו יותר בגדול. אז הוא החליט להשמיד את כל היהודים, מה שנקרא, ועל הדרך גם את המן, את מרדכי. טוב, נמשיך בזה. אני רק רוצה להעיר שהדברים שאמרתי לכם, חלקם מבוססים על דברים שלמדתי מאבא של הרב אבישי, שהיה רם שלי אי שם בישיבת מעלות, שהיא ליד נהריה, איפה שגר ליאל שרוצה את המכשיר.